טוב, אנחנו באמצע סדרה של התייחסות עצמית, וסיימנו את החלק הראשון שלה, שהוא בעצם איזשהו מבוא מושגי, פילוסופי, מבוא כללי, שניסיתי להראות דרכו מצד אחד את הבעייתיות שיש בהתייחסות עצמית, ומצד שני את האופנים שבהם היא נפטרת. או הטענה הבסיסית הייתה שהתייחסות עצמית היא לא בהכרח פרדוקס, בניגוד למה שלפעמים אנשים מניחים שברגע שרואים התייחסות עצמית, זה מיד פרדוקס. אז לא, זה לא בהכרח כך, לפעמים זה יוצר פרדוקסים, לפעמים לא. דיברנו על התייחסות עצמית של אדם לעצמו, והתייחסות עצמית של משפט לעצמו, שזה לא, זה לא אותו דבר, משפט לעצמו כמו בפרדוקס השקרן, זה שייך לאגף הפרדוקסים, התייחסות של האדם לעצמו יכול לייצר בעיה פילוסופית, אבל זה כשלעצמו לא בהכרח. והדרך בעצם לנתח מצב שבו יש התייחסות עצמית, זה בדרך של הזרה. הזרה, פירוש הדבר, אני מסתכל על נגיד שאני מתייחס לעצמי, אז אני כסובייקט מתייחס לעצמי כאובייקט. כן, אני האובייקט של ההתייחסות של הסובייקט, של שלי עצמי כסובייקט. אז אני מניח שבעצם האובייקט והסובייקט פה הם שני בני אדם, שבמקרה אני מציב תחת שתי הכותרות האלו, שני בני אדם האלה, את אותו אדם, את אותו איש. כן, תמיתי את זה לפונקציה של שני משתנים, אני יכול להציב F של X ו-Y, פונקציה של שני משתנים, אני יכול להציב במקום X וגם Y את אותו אובייקט, את A. להכניס אותו גם במקום X וגם במקום Y. ברמה העקרונית, זה לא, לכאורה זה לא אמור לשנות, אבל ישנם מצבים שבהם זה כן יוצר בעיה, דיברנו על זה בהקשר של רונה אהרוני, ניסיתי להראות שדווקא הדברים האלה הרבה פעמים לא יוצרים בעיה, לפחות לא באופן מהותי. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לנסות ולראות את הדברים מן הזווית לנדנית הלכתית. ולצורך כך אני רוצה להתחיל בדיון שנערך בספר אטוון דאורייתא. אטוון דאורייתא זה ספר של רבי יוסף אנגל, והוא כתב כמה בית האוצר, אטוון דאורייתא, לקח טוב, כל מיני ספרים שהם עשויים סימנים, שבכל סימן יש דיון באיזשהו עיקרון רוחבי. בית האוצר זה לפי א' ב', אטוון דאורייתא ולקח טוב, זה פשוט אוסף של סימנים, לא לפי סדר מסוים. כל סימן עוסק במשהו. האם יש איסורי חפצה ואיסורי גברא, האם איסורי דרבנן הם תמיד איסורי גברא, כל מיני שאלות רוחב הלכתיות או מטה הלכתיות, שלכל אחת מהן מוקדש סימן, והתחושה שלי כשאני קורא סימנים שלו, זה שהבשר הרבה פעמים נמצא דווקא בין השורות, זאת אומרת באותם דברים שלהם הוא לא נכנס, הוא לכאורה מציג, נגיד לוקח עיקרון מסוים, והוא מציג את כל המקורות שהוא מוצא בשס או בראשונים, סובבים סביב העיקרון הזה, או דנים בו, או נוגעים בו באיזושהי צורה כזו או אחרת, מקשה, מתרץ, עושה חילוקים כאלה ואחרים. הוא כמעט אף פעם לא נכנס לשאלה, או לבירור מושגי של השאלה עצמה. ולכן דיברנו על, בסדרה הקודמת עסקתי בניתוח מושגי, ועצרנו, עצרנו לפני בין הזמנים, נדמה לי זה היה, בתחילת אב, עצרנו שם, ובעצם תכננתי לעשות את זה בתור סיום של הניתוח המושגי. רציתי לעשות ניתוח מושגי לשאלה הזאת של התייחסות עצמית. כיוון שרציתי לסגור את הסדרה ההיא ולהתחיל סדרה חדשה, אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה סדרה על התייחסות עצמית. כן, שני כוחות באדם, אמרתי שאני אגיע לזה, ואני אגיע לזה בהמשך. אז הסימן הזה של יוסף אנגל, זה בעצם אטוון דאורייטה, ספר הידוע שלו, בכלל כף. ושם אנחנו נראה, זאת עוד דוגמה, אחת מני רבות, לדיון שנראה מאוד מעניין, הוא מביא לו הרבה מקורות, עם בקיאות גדולה, אבל הוא לא טורח לברר, או ללבן את המושגים שבהם הוא עוסק, להגדיר היטב את השאלה של הדיון. הוא ישר, הוא מציב את השאלה, וישר מתחיל לדון, מקור כזה, מקור אחר, מחלק ביניהם וכו', בלי לעשות את הניתוח המושגי המתבקש, לפני תחילת הדיון, שהרבה פעמים יכול להראות הרבה מאוד דברים, או שהדיון חסר משמעות, או שהוא מחבר דברים שלא דומים אחד לשני. הניתוח המושגי יעשה את מה שהראיתי שהוא עושה בסדרה ההיא. אנחנו נראה כאן דוגמה לזה, אבל מצד שני אנחנו גם נראה כאן שיכול להיות, או לפעות בחלק מהמקרים, זאת רק שאלה מתודולוגית. זאת אומרת, אני חושב שיוסף אנגל היה מודע הרבה פעמים, לפחות לחלק מההיבטים האלה של הניתוח המושגי, רק הוא לא, אתם יודעים, למדן פולני. זאת אומרת, למדן פולני לא עושה, לא עושה ניתוחים מושגיים ושאלות פילוסופיות. הוא דן בסוגיות, מקשה מזה על זה ומציע תירוץ. אז למרות שהוא, הספרים שלו הם ספרים על סדר עניינים, הם לא על סדר מסכתות, אבל המתודולוגיה שלו היא מתודולוגיה של למדן, כן, למדן פולני. בכוונה אני אומר את זה, כי למדן ליטאי כן עוסק בניתוח מושגי. למדן ליטאי כמו רב חיים, כן, אז הוא מדבר, חפץ, אגב, אז כל המושגים האלה זה תוצאה של ניתוחים מושגיים, כלים לניתוחים מושגיים. אבל הלמדן הפולני לא עושה את הניתוח הזה. הוא ניגש ישר לסוגיות, אבל כשנוברים קצת בין הדברים שהוא אומר, מגלים שיש שם פירורים או חלקים מסוימים של הניתוח המושגי בצורה כזו או אחרת, והרבה פעמים זה רק שאלה של איך מציגים את הדברים. אני מזכיר לי, כשהייתי בישיבה בנתיבות עולם, אז פעם באתי למגיש שיעור שלי, ואמרתי לו, תראה, אני לא מסתדר עם אסמה, אסמה ממש כותב כמו בעלי בוס, בעלי בית כזה, הוא לא למדן, הוא לא אסמה, כן, השולחן ארוך. אז אמר לי, זה רק שאלה של איך מציגים את זה. זאת אומרת, אם אני אציג לך את מה שהאסמה אומר, אתה תראה שזה, אפשר להציג את זה גם כניתוח למדני. ולכן זה נכון, הרבה פעמים זה רק שאלה של איך אתה רגיל להתבטא, איך אתה רגיל לטפל בדברים, ולומדים בדרך כלל לא עוסקים בניתוחים מושגיים. זה די נדיר בעולם הלמדנות ההלכתי. אגב, לא רק בו, בהרבה מאוד מקומות אחרים זה גם נדיר, ושייך יותר לפילוסופיה אנליטית, הניתוח המושגי, ורוב התחומים לא עוסקים בפילוסופיה, למרות שמניחים הנחות פילוסופיות בבסיס דבריהם, הפילוסוף האנליטי חושף את ההנחות שמונחות בבסיס הדברים שלהם. אוקיי. זה רק אמירה כללית, אנחנו נראה קצת מהדברים האלה גם בדוגמה הזאת שנראה כאן. אז בואו אני אשתף קודם כל את המסך. לקחתי פה את אטוון דאורייתא כמפרויקט השו"ת, המוקלד. אוקיי. אטוון דאורייתא כלל כף, בו יבואר, בכל מקום שאסרה תורה לפעול דבר בזולתו, ואסרה גם כן מלקבל הפעולה עם זולתו, אז האם האדם עושה הדבר ההוא בו בעצמו, עובר שתיים, משום פועל ומשום מתפעל. כן? פועל הכוונה עושה, ומי שעושים עליו את הדברים, זה המתפעל. אז פה זה הכותרת של הכלל. זה הנושא שאותו הוא רוצה ללבן בכלל הזה. מה הנושא? יש מקומות שבהם התורה אוסרת על אדם א' לפעול דבר על אדם ב', לעשות משהו על אדם ב', אבל היא גם אוסרת לקבל את הפעולה הזאת ממישהו אחר. זאת אומרת, גם אדם ב' שעשו עליו את הפעולה הזאת, גם הוא עבר איסור. אז אדם א' עבר איסור בזה שהוא פועל את זה על זולתו, ואדם ב' עבר את האיסור בגלל שהוא קיבל את הפעולה ההיא מזולתו. עכשיו מה ששואל אטוון דאורייתא, במצבים האלה, ואנחנו נראה עוד מה דוגמאות, במצבים האלה, מה יקרה כאשר האדם עושה פעולה על עצמו? האם הוא עובר שתיים? כי הוא בעצם מתפקד פה גם בתור הפועל, וגם בתור הנפעל, כאילו מתפעל. ולכן לכאורה הוא אמור לעבור שתיים, ללקוט 80 מלכות, שיעבור, או שלא. אז לפני שאני אכנס קצת יותר לשאלה, בואו נראה קצת דוגמאות כדי שזה יקבל בשר. אז לפני שאני נכנס לדוגמאות שלו, בואו נראה גמרא. גמרא במסכת מכות, בדף כף עמוד ב', כן, פה, בקטע הזה. המקיף פעת ראשו, תנו רבנן. פעת ראשו, סוף ראשו, ואיזו סוף ראשו, זה המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו. זה לא משנה. תני תנה כמי דרב חיסדה, זה הקטע שמעניין אותנו. כן, שנו ברייתא לפני רב חיסדה. מה כתוב בברייתא? אחד המקיף ואחד הניקף לוקה. כן, מדובר על הקפת פעת הראש, מי שמגלח כן, את כל ההיקף. אז אחד המקיף ואחד הניקף לוקה. גם מי שמקיף את האחר לוקה, וגם מי שניקף, מי שהקיפו אותו, גם הוא לוקה. אתם רואים שזאת דוגמה מתבקשת לעיקרון שבו עוסק רבי יוסף אנגל. טוב, אז בכל אופן, מה כתוב בברייתא, כן, שמשנתה לפני רב חיסדא, שהמקיף לוקה וגם הניקף לוקה. שני אנשים לוקים במעשה כזה של הקפה.
כל הקין של
אמר לי, מן דאכיל תמרי בארבילה, לקי? מי שאוכל תמרים בקדרה, מה יש להלקוט אותו? אז הערוך לנר פה מסביר שכשהם היו הולכים להסתפר, אז הם היו מחזיקים קדרה שהשערות ייפלו לתוך הקדרה. עכשיו, תוך כדי שמסתפרים שם, אז הבן אדם היה שם שם תמרים בתוך הקדרה הזאת ואוכל אותם, תוך כדי שמספרים אותו. בכל אופן, כן, לא יודע מה עם השערות שם, לא יודע מה קרה שם, בכל אופן זה, ככה הם היו עושים, ואז הוא אומר, בעצם הניקף, כן, אותו אחד שמספרים אותו, שמקיפים את פעת ראשו, הוא יושב שם ואוכל תמרים בארבילה, ועל זה הוא ילקה, מה הוא עשה? ומסבירים פה המפרשים, שזה עולה גם מהמשך הגמרא, שהדיון הוא לא בשאלה האם הוא עובר איסור, ברור שהוא עובר איסור, הדיון הוא בשאלה למה הוא לוקה. למה? כי הכלל הוא שלאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. אז אם אני עובר על לאו באופן שאני לא עושה מעשה, אז אני לא חייב מלכות. רק לאו שעוברים עליו במעשה, בקום עשה, לוקים עליו. מחלוקות ראשונים, איך בדיוק, יש לאווים שאפשר לעבור גם כך וגם כך, אני לא נכנס לפרטים, אבל הכלל הוא שאם עוברים עליו שאין בו מעשה, אז לא לוקים. אז בעצם מה שהגמרא okay. כאן אומרת, אני מבין למה המקיף לוקה, כי המקיף עושה את פעולת התספורת. אז יש פה לאו שיש בו מעשה, ולכן יש עליו מלכות. אבל הניקף בסך הכל יושב, ומקיפים אותו. הוא לא עושה מעשה, אז למה הוא לוקה?
זה לא מתחיל עכשיו. בעצם ההגדרה שגם הניקף וגם המקיף לוקה, זה כבר אומר, תמיד הניקף הוא לא עושה מעשה.
זה מה ששואל לי, מה זה לא מתחיל עכשיו?
כן, אבל זה היה צריך לשאול לפני עוד, לא? כאילו...
לא הבנתי. עכשיו אמרו לך שגם המקיף וגם הניקף לוקה. על החידוש הזה שואלים למה הניקף לוקה.
אוקיי. זה לא, כאילו יהיו דוגמה שהוא אוכל תמרים? זה אוקיי.
לא, זה לא דוגמה. פה נאמר העיקרון שיש מלכות למקיף ומלכות לניקף.
הבנתי, אוקיי.
בסדר?
כאן זה לא לאו שאין בו מעשה, זה לאו שיש בו מעשה, אלא שהוא לא עושה אותו.
אוקיי, זה מחזיר אותנו, זה מחזיר אותנו למחלוקות הראשונים שרמזתי עליהם קודם. יש באמת מחלוקות ראשונים, יש בעצם שלוש שיטות בראשונים, מה קורה בלאווים שאפשר לעבור עליהם עם מעשה, אפשר לעבור עליהם בלי מעשה. כמו הלאו הזה, הלאו של ההקפה אפשר לעבור עליו עם מעשה, המקיף למשל עושה מעשה. אבל אפשר לעבור עליו גם בלי מעשה, כשהניקף מקיפים אותו, אז הוא עובר בלי מעשה. במצב כזה יש מחלוקת משולשת בראשונים, יש שיטת ראשונים שאומרת שעליו כזה לא לוקים בכלל, אפילו כשעושים אותו עם מעשה לא לוקים. יש שיטת ראשונים שהלאו כזה לוקים תמיד, אפילו כשעוברים עליו בלי מעשה, ויש שיטת ראשונים שכשעוברים עם מעשה לוקים, כשעוברים בלי מעשה לא לוקים. אוקיי? עכשיו, לפי שיטת הראשונים הזאת, שלוקים עליו כזה, שיש בו מעשה גם כשעוברים עליו בלי מעשה, באמת אין פה שאלה. אוקיי? אבל זה, לרוב השיטות זה לא כך.
הם סוברים שהכלל הזה, שאליו שהם במעשה לא לוקים, הם לא מקבלים את זה?
מי זה הם?
אז אלה שאומרים שהוא לא, הוא לא, הוא לא ילקה. הרי כן יש שיטה זו. מה?
הוא כן ילקה.
אבל, אז הוא כן ילקה, אז הוא, הם לא מסכים לכלל הזה?
שאליו שהם במעשה לא לוקים? מי שאומר שהבן לא אדם כן ילקה, אתה כן. שואל האם הוא לא מקבל את הכלל שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. כן, התשובה כן. היא לא, הוא מקבל את הכלל הזה. אלא. אבל הוא מדבר על מצב שבו הלאו הזה תמיד עוברים עליו בלי מעשה. אבל לאו כזה שאפשר לעבור עליו עם מעשה, ואפשר לעבור עליו בלי מעשה, אז לוקים גם כשאתה עובר בלי מעשה. אבל הוא מקבל את העיקרון שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. הוא רק טוען, שזה לא הגדרה של מה שאתה עושה, אלא זה הגדרה של אופיו של הלאו. זאת הבחנה בין סוגי לאווים שונים, ולא בין סוגי עבירות שונות של אנשים. זה לא השאלה מה אתה עושה, אלא מה אופיו של הלאו. אם זה לאו כזה שבאופן מהותי עוברים עליו בלי מעשה, אז לא לוקים עליו גם אם אתה עושה את זה מעשה.
הבנתי, זאת אומרת, המיקוד הוא בלאו.
נכון. זה חלוקה של הלאווים לשני סוגים, ולא של העבירות, או לא של האופנים שאתה עובר את העבירה. בסדר, אבל זה לא נוגע אלינו, זה רק הערתי בגלל השאלה של אליאב. בכל אופן, אז אז כן, אז הוא שואל אותו, אז מה פתאום מי שאוכל תמרים בתוך קדרה ילקה? על מה הוא ילקה? על המעשה של אכילת התמרים. בהקפה הוא לא נטל שום חלק, הוא פסיבי. אז אומרת הגמרא, דאמר לך מני, רבי יהודה, דאמר לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו. נכון, הברייתא הזאת הולכת לשיטת רבי יהודה, שסובר שלוקים גם עליו שאין בו מעשה. זה מחלוקת תנאים. להלכה אנחנו פוסקים לא כמו רבי יהודה, שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו, אנחנו פוסקים, ובאמת לפי השיטה הזאת, אז אני כף לא ילקה. כך טוען רב חיסדא. כן, רב חיסדא שהציגו בפניו את הברייתא, זה מה שהוא טען. רבא אומר, ומקיף לעצמו בדברי הכל. לא, לא צריך להגיע לרב יהודה, זה נאמר גם על איבא דהלכתא. איך? כשהאדם יקיף את עצמו. זה לא ראובן יקיף את שמעון, אלא ראובן יקיף את עצמו. מה קורה שם? שם הוא עבר במעשה. ולכן הוא לוקה גם בתור מקיף וגם בתור ניקף. שימו לב, זה מאוד לא טריוויאלי. כי אם באמת הוא לוקה גם בתור מקיף וגם בתור ניקף, הרי בתור ניקף הוא לא עשה מעשה. הוא עשה מעשה של מקיף, אבל את הניקפות שלו הוא עשה בלי מעשה. למה מעשה ההקפה נחשב כמעשה גם כשאני מסתכל עליו כניקף, לא רק כמקיף? את איכשהו נראה שאני מצד אחד, יש פה התייחסים, זה ההתייחסות העצמית, כן? מצד אחד, הבן אדם מקיף את עצמו, ואני רואה זה כאילו שהיו פה שני אנשים, ואת, למרות שזה אדם, הוא המקיף והוא הניקף, אבל כמו ששני אנשים שונים לוקים על מקיף ועל ניקף, גם כששני האנשים האלה זה אותו אדם עצמו, הוא לוקח 80 מלכות, השני העבירות, זה מצד אחד. מצד שני, אני לא שוכח את זה שמדובר באדם אחד, כי עובדה שהמעשה שאותו הוא עושה כשהוא מקיף, מספיק כדי לחייב אותו בתור ניקף. אז אני חושב שגם העבירה שלו כניקף, היא עבירה שנעשתה במעשה, למרות שהניקפות זה עשייה פסיבית. אבל כיוון שהוא עצמו גם המקיף, אז מעשה ההקפה נחשב כמעשה גם לעניין ההלקאה שלו כניקף. זה רק בהערה בסוגריים.
יש לי שאלה, הניקף הוא בעצם גם עובר עליו בזה שהוא הולך בצורה הזאת, שהוא ככה מסתובב.
לא, הוא הולך בצורה, אין איסור ללכת בצורה הזאת, יש איסור לעשות את זה.
למה? כדי שלא תהיה במצב הזה.
מי אמר?
למה אסור לעשות? כדי לא להגיע למצב שבו אתה מסתובב.
למה? אולי האיסור הוא על הפעולה ולא על התוצאה. יש בהלכה איסורים על הפעולה, יש איסורים על התוצאה. אתן לך דוגמה אחרת, המצוות עשה של פרו ורבו. אז פרו ורבו, אנחנו יודעים שצריך להביא בן ובת, לפחות. כמו גם בית שמאי ובית הלל, להלכה פוסקים בן ובת, לפחות יוצאים ידי חובה. עכשיו, מה קורה עם מישהו שלא הביא בן ובת, אז הוא לא יצא ידי חובה. עכשיו, השאלה היא איך מגדירים את המצווה הזאת. יש כאלה שמגדירים את המצווה הזאת כמצוות פעולה, הפעולה שאותה אתה עושה, כן, קיום היחסים, יחסי האישות, שאותם אתה עושה, זה בעצם המצווה. רק יש תנאי, מתי אתה יכול להפסיק, מתי שיש לך כבר בן ובת. אבל ההגדרה של המצווה, זה המצווה לפעולה. לעומת זאת, יש כאלה שמגדירים לו, זה מצווה לתוצאה, שיהיה לך בן ובת. הפעולה זה רק האופן שבו אתה דואג להשיג את, את התוצאה הזאת. עכשיו, אני לא חושב, שיש פה ויכוח בשאלה מה הקדוש ברוך הוא רצה שהוא צפה עלינו את פרו ורבו. ברור שבסופו של דבר הוא רצה שיהיו לנו ילדים. אבל זה עדיין לא אומר מהי ההגדרה ההלכתית של המצווה. יכול להיות שההגדרה ההלכתית של המצווה זה עצם הפעולה. למרות שהמטרה היא הבאת הילדים. אבל מבחינה הלכתית מה מוגדר בתור המצווה? הפעולה. יש לזה הסברים שונים, למשל, בגלל שזה בידך, אם יהיה לך בן ובת בידי שמיים, אתה לא יודע אם יצליח לך או לא יצליח לך, אז לכן מה שאתה מצווה זה מה שמסור לך, מה שאתה, מה שבידך, מה שבשליטתך, מה שאתה יכול לעשות זה לעשות את ההשתדלויות, כן? אבל התוצאה היא לא בידיך, לכן למרות שאת ההשתדלויות האלה ציוו עליי כדי להשיג את התוצאה, זה לא אומר שהמצווה היא השגת התוצאה, המצווה היא פעולת ההשתדלות. התוצאה היא התנאי שכשהוא מתקיים, אתה יכול להפסיק לעשות את ההשתדלות. מן התורה, יש לו שבת יצרה, אבל זה מן התורה, אתה יכול להפסיק את ההשתדלות. אוקיי? אפשרות שנייה להגדיר לו, המצווה היא שיהיו לך בן ובת. נכון? שאם ניסית ולא הצלחת, אז אתה אנוס. אבל המצווה מוגדרת להיות מצווה של תוצאה. התוצאה שיהיה לך בן ובת. מה שאתה יכול לעשות לצורך העניין, זה לעשות את ההשתדלות שבידך. אבל המצווה בעצמה היא לא ההשתדלות, ההשתדלות זה מכשיר המצווה. המצווה זה המצב שנוצר בסוף. זאת דוגמה לזה שלמרות שבסופו של דבר התוצאה, כולם מסכימים שהתורה מה שהיא רוצה זה להשיג תוצאה, זה עוד לא אומר שהגדרת המצווה היא מצוות תוצאה. יכול להיות שלמרות שהתורה רוצה להשיג תוצאה, היא מגדירה את המצווה כמצווה לפעולה. וגם באיסורים אותו דבר. יכול להיות שהאיסור להקיף את פעת הראש הוא כדי שלא תסתובב כך. אבל בסופו של דבר, אחרי שאתה במצב כזה, ככה אתה מסתובב. אז מה יאסרו עליך להסתובב? אם אתה יושב, אז אתה לא כזה. אתה בכל מקרה כזה. אז מה בידך? מה שבידך זה לא להגיע למצב הזה. אז לכן יש מקום לומר שהמצווה היא מצווה על פעולת ההגעה למצב הזה. למרות שטעם המצווה זה כדי שאתה באמת לא תלך מוקף ראש. או אפילו אם נגיד שזה טעם המצווה. אבל הגדרת המצווה זה פעולת ההקפה עצמה. עוד הגדרה אפשרית. אוקיי? נכון, זאת אחת הסיבות, כתבתי את זה גם באיזשהו מקום, שיכול להיות שזאת אחת הסיבות שלא דורשים טעם הדקרה. תמיד שהטעם לא נכון. לא תמיד הטעם מגדיר את מכתיב את הגדר של המצווה. לפעמים יש פער בין הטעם של המצווה לבין הגדר של המצווה. טוב, בכל אופן, אוקיי, יש פה יהודים ששולטים בחומר. בכל אופן, אז אז זו דעת רבא, כן? אז רבא אומר שמדובר במקיף לעצמו, ואז לא צריך להגיע לרבי יהודה, כי זה נקרא שגם המקף עבר פה על עליו במעשה, ולכן הוא חייב 80 מלכות, גם בתור מקיף וגם בתור ניקף. רב אשי אמר, במסייע ודברי הכל. אתה צודק, כשהניקף לא עושה פעולה, אז הוא לא לוקה, כי זה לאו שאין בו מעשה, אבל פה מדובר באופן שהניקף סייע, זאת אומרת, הוא הזיז את הראש, הוא כיוון את זה, או שהוא אסף את השערות, זאת אומרת, הוא סייע באופן אקטיבי לעשות את הפעולה הזאת, ולכן גם הוא לא, כי גם הוא עשה מעשה.
הרב, לא הבנתי, איך הגענו לשמונים?
בתור מקיף ובתור ניקף.
הוא רק בתור ניקף.
המקיף לוקה והניקף לוקה. מה קורה כשאותו אדם הוא גם המקיף וגם הניקף? הוא לוקה 80.
אבל הוא לוקה משום ניקף, וזהו.
משום מקיף ומשום ניקף.
רק משום ניקף.
הוא גם המקיף והוא גם הניקף.
כן, אבל מה היה קשה לגמרא מהסוגיה? מה היה הקושי בסוגיה? מהברייתא. אני מבין שמה שהיה קשה לאמוראים מהברייתא זה למה הניקף לוקה.
נכון.
המקיף אין לנו בעיה איתו, זה בסדר גמור.
ברור, אבל אם אני מקיף את עצמי, אז אני לוקה בתור מקיף ובתור ניקף, לכן אני לוקה 80.
לא, אבל הסוגיה, אין לה שאלה למה המקיף לוקה, זה עד אין שאלה.
נכון.
השאלה היחידה היא למה הניקף לוקה.
נכון.
בסדר, אז הגמרא מציעה שלוש תשובות, למה הניקף לוקה.
נכון. לפי, או שזה הולך כרבי יהודה, שסובר שלב שאין בו מעשה לוקים עליו, או שעושים פה הוקימתא, מה הוקימתא, או מקיף לעצמו, או מקיף שעשה פעולה כלשהי, מסייע.
כן, אבל שלושת התשובות מתייחסות רק לניקף, לא מתייחסת למקיף, המקיף לא
אומר... נכון, אבל לא משנה, אבל לענייננו, מי שהקיף את עצמו לוקה 80.
למה? מאיפה? מאיפה? לוקה רק 40, משום ניקף, וזהו.
מה פתאום? לא הבנתי. אם הוא מקיף את עצמו, אז בתור מקיף, כמו שאתה אמרת בעצמך, ברור שהוא לוקה.
לא.
למה לא?
הוא מקיף את עצמו, רק בשביל... ברגע שמקיף את עצמו, הרי משום ניקף, וזהו.
למה? מה פתאום? הרי מקיף גם לוקה. אם אני מקיף מישהו אחר, אני לוקה בתור מקיף. אז אם אני מקיף את עצמי, אני לא אלקה בתור מקיף, למה לא? מה ההבדל?
למה לא? כי...
כל הדיון הוא רק על היותי ניקף. כמו שאתה אמרת בעצמך.
לא, אבל... כשהוא מקיף את עצמו, כשהוא מקיף את עצמו, ילקה רק משום ניקף. אנחנו לא יודעים אם יכול ללקות שניים באותה מעשה אחד.
ברור שכן, מה זאת אומרת, הגמרא אומרת שהוא לוקה שתיים.
איפה הגמרא אומרת את זה?
אחד המקיף ואחד הניקף לוקה. איך זה קורה? מתי שאדם מקיף את עצמו, אז מה? אז הוא לוקה בתור מקיף ובתור ניקף.
אבל זה הרב אומר, הגמרא לא אומר את זה.
למה? זה הגמרא אומרת.
איפה הגמרא אומרת את זה?
פה.
לא, פה הגמרא אומרת משהו אחר. הוא
מקיף לעצמו ודברי הכל.
לא, אבל מה זה, מה הכוונה לדברי הכל? לא הבנתי.
דברי הכל הכוונה לא צריך להגיע לרבי יהודה. גם לשיטה שלו שאין בו מעשה לא לוקים עליו,
נכון, נכון, נכון.
מדובר שהיה מעשה.
כן, אבל אני מבין שכל הנידון של הגמרא פה, הגמרא רוצה להבין למה הניקף לוקה, זה מה שמעניין אותה, לא מעניין אותה מקיף, המקיף לא...
גם, זאת לא הייתה השאלה למה הניקף לוקה, אבל ברור שהמקיף לוקה.
אבל אנחנו לא יודעים, אם יכול אתכם שתיים, זה אין לנו, הגמרא לא אומרת.
למה? הגמרא אומרת שאם הוא מקיף את עצמו, אז הוא לוקה בתור ניקף, וזה שהוא לוקה בתור מקיף זה ברור, אז זה אין דיון.
לא, למה?
במקיף את עצמו...
לא, אבל כל זה... במקיף את עצמו, אין לנו... הגמרא לא אמרה כלום על זה, במקיף את עצמו.
זאת אומרת, הגמרא מדברת על מקיף את עצמו כדי להסביר למה הוא לוקה בתור מקיף. אבל זה שהוא לוקה בתור מקיף, כמו שאתה אמרת, אז לא מעניין את הגמרא, זה ברור. זה ברקע, זה פשוט, על זה לא דיברו. אז אם מישהו יקיף את עצמו, אז זה שהוא מקיף, הוא לוקה, זה ברור. עכשיו, הסבירו לך שאם הוא מקיף את עצמו, הוא גם לוקה בתור מקיף. קיצור, הוא לוקה 80, זה...
לא, אבל זה לנו חידוש פה, יש פה דבר חידוש, אנחנו מחדשים שהגמרא לא אמרה אותו.
חידוש הזה כתוב בגמרא.
לא, אבל הגמרא לא אמרה אותו, אנחנו רוצים לו לחדש דבר שבעבירה אחת הוא יקה 2, זה הגמרא לא אמרה את זה.
הגמרא אומרת את זה, אני מצטער עוד פעם, אני חוזר, הגמרא אומרת את זה. הברייתא שאומרת שגם המקיף וגם הניקף לוקה, עוסקת במי שהקיף את עצמו, ועל זה היא אומרת שגם המקיף וגם הניקף לוקה.
הרב, בקשר ל... לאונס, או שאישה ש... שמקיימת יחסים שלא זה, אומרים שהיא קרקע עולם, כי היא בעצם לא עושה כלום. אז למה צריכים להגיע לפה? אפשר ללקוט על לב, גם כאילו שאין בו מעשה, אם אתה לא מתנגד, או אם אתה... זה לא מספיק?
לא, אבל אישה היא קרקע עולם, ולכן באמת היא לא לוקה, היא לא נענשת.
כן, אבל שמה מביאים סיבה, בגלל שהיא קרקע עולם, באיזה, אבל לא אומרים בגלל שאין בו מעשה.
נו, מה זה...
כבר יכולה להגיד, מה, אלף שאין בו מעשה, מה אתה רוצה
ממנו? לא, אלף שאין בו מעשה זה פטור מעונש. קרקע עולם, יכול להיות שאין איסור בכלל.
איסור, ההבדל... אוקיי.
טוב, זה סוגיה מסובכת בפני עצמה, קרקע עולם, אני לא אכנס לכאן, זה גם מחלוקות ראשונים על אסתר. טוב, בכל אופן, אז הרבה אומר במקיף לעצמו בדברי הכל, רב אשי אומר במסייע בדברי הכל, שהוא עושה סיוע. כשאומרים רבה אומר, רב אשי אומר, בדרך כלל ניסוח כזה מצביע על מחלוקת, דרך אגב. אז כשרבה אומר, מקיף לעצמו בדברי הכל, למה צריך את התירוץ של רב אשי, ומסייע בדברי הכל? בפשטות נראה שרב אשי לא מקבל את התירוץ של רבה.
כן, לא מסכים.
למה הוא לא מסכים? אפשר להגיד אחד משני דברים. או בגלל שהוא חושב שכשאני מקיף את עצמי, עדיין כניקף, לא עשיתי מעשה. הוא לא מקבל את החידוש שאמרתי קודם, שהמעשה שלי כמקיף מספיק כדי לחייב אותי במלכות גם כניקף. הרי בתור ניקף לא עשיתי פעולה. עשיתי רק פעולת הקפה. אוקיי? אז יכול להיות שהוא חולק על זה, ויכול להיות שהוא חולק על הרעיון של עטוון דאורייטה. שהוא חולק בדיוק בנקודה הזאת, שכשאדם פועל על עצמו, לא יכול להיות שהוא יהיה חייב שתיים. ולכן הוא צריך להסביר את זה באופן אחר, שמדובר במסייע.
ואז זה שני אנשים.
מה?
ואז זה שני אנשים בטוח.
כן, זה שני אנשים, שהניקף סייע, אז המקיף לוקה בי שהוא עשה פעולת הקפה, והניקף לוקה בי שהוא עשה פעולת סיור. אוקיי? אז יכול להיות שיש פה מחלוקת בדיון הזה של, 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 של האטוון דאורייתא, ויכול להיות שלא. טוב, זה הגמרא. אני חוזר עכשיו לאטוון דאורייתא. אטוון דאורייתא זה בתרגום אותיות התורה. טוב, פשס במסכת מכות, דף כף עמוד ב', אני קורא פה, כן? מבואר, במקיף לעצמו לוקה 80. משום מקיף ומשום ניקף, עיין שם יותר. ויוצא מזה כלל הנעל. וכשחייבה תורה הפועל והנפעל, אזי גם כשהפעולה יוצאת אל האדם בעצמו, אם כל זה נקרא הוא עצמו פועל וגם נפעל, הוא מתחייב תרתי. זאת אומרת, הגמרא, מהגמרא שם רואים את הכלל שקובע האטוון דאורייתא בהתחלה, שאם אדם עושה פעולה על עצמו, רואים אותו כשני אנשים, והוא לוקה בתור פועל ובתור מתפעל. הראיה היא מהגמרא שם במכות. ומתבארת עוד סברה זאת, עוד דוגמה, מעד האמרינן בסנהדרין דף נ"ה עמוד א' בעניין משכב זכר, בחייבה תורה את השוכב ואת הנשכב. הוא מבואר שם, והמערה בעצמו, מתחייב תרתי, משום שוכב ומשום נשכב, עיין שם היטב. כן, יש שם אנשים עם אקרובטיקות ותכונות גופניות יוצאות דופן, בן אדם הצליח איכשהו להערות בעצמו, כן, לבעול את עצמו, מאחורה כאילו. אז הוא מתחייב שניים, הוא השוכב והוא הנשכב, הוא הבועל והוא הנבעל, אוקיי? אז שוב פעם רואים שכאשר אדם עושה פעולה על עצמו, במקום שבו, גם העושה וגם זה שעושים עליו, מתחייבים, אז גם כשזה אותו אדם עצמו, הוא מתחייב פעמיים. ותמצא עוד סברה זאת ברמב"ם הלכות עבודת כוכבים, פרק ג' הלכה ט' וזה לשונו, העושה עבודת כוכבים לעצמו, אף על פי שלא עשה בידו, עם אחרים עשו עלו, לוקה, שנאמר לו תעשה לך פסל, כי אם לבן אדם יש פסל, למרות שמישהו אחר עשה לו את זה, הוא לוקה, כי כתוב לא תעשה לך פסל. וכן העושה אקום בידו לאחרים, לוקה, שנאמר ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. לפיכך, העושה אקום בידו לעצמו, לוקה שתיים. אז אם אתה עושה פסל לעצמך, אז אתה חייב על עשיית הפסל למישהו, ואתה חייב על זה שלך עצמך יש פסל שמישהו עשה לך, אז אתה חייב שתיים. וגם הדוגמה הזאת היא דוגמה שלישית, שבה רואים את הרעיון הזה, וכשאדם פועל על עצמו, הוא חייב שתיים. עכשיו אני מפסיק רגע, זאת בעצם הצגת הכלל ושלוש דוגמאות, שלוש דוגמאות ראשונות. עכשיו, קודם כל אני רוצה הערה מקדימה. ברור שאטוון דאורייתא לא עוסק כאן בגדרי איסור מקיף וניקף. אלא הוא שואל שאלת רוחב, שאלה כללית, איך אני יודע את זה? כי עובדה שהוא מביא דוגמאות שונות, ומהדוגמאות האלה הוא מוציא כלל רוחב, כלל גורף. אם זה היה סתם ספציפי בגלל גדרי איסור מקיף וניקף, אז לא היה מקום לדבר פה על איזשהו כלל הלכתי גורף. והלכות מקיף וניקף יוצא כך וכך. לא, הוא רואה, הוא לוקח כמה סוגיות ויוצר מהדוגמאות האלה כלל. אנחנו גם נראה שבהמשך דבריו הוא מקשה על הכלל הזה מסוגיות אחרות. ואתה תופס שנאמר פה איזשהו רעיון שהוא רעיון כללי בכל ההלכה. זה לא משהו ספציפי להלכות מקיף וניקף או להלכות שוכב ונשכב, אלא, או עושה פסל לעצמו או משהו כזה. זה לא איזה חידוש מקומי שנאמר שם, אלא יש כלל הלכתי כזה, שאומר שאם יש מצב שבו אדם א' עושה פעולה על אדם ב', אז אדם א' לוקה, ואדם ב' שמישהו עושה עליו את הפעולה גם הוא לוקה, אז אם אדם א' עושה את הפעולה על עצמו, הוא ילקה פעמיים. זה לומדים העיקרון הזה, וזה עיקרון כללי בהלכה. עכשיו אני שואל את עצמי, מה זה העיקרון הכללי הזה? איזה רעיון פילוסופי עומד מאחוריו? די ברור שבעצם הוא מדבר פה על התייחסות עצמית, נכון? וזאת סוגיה של התייחסות עצמית. כאשר הבן אדם עושה משהו לעצמו, אני רואה את זה כאילו שעושה משהו למישהו אחר, ואני מציב במקום המישהו אחר את עצמו. כמו שתארתי את זה, כן, עם הפונקציה של השני משתנים, F של X ו-Y, ואני מציב גם במקום Y את X. אז, אבל מבחינתי זה לא משנה, עדיין הפונקציה הזאת מוגדרת, והצבתי במקום Y את X, והתוצאה היא אותה תוצאה. אם הפונקציה אומרת ש-F של X, Y זה 80 מלכות, אז גם F של X ו-X זה 80 מלכות. אוקיי? זאת אומרת, הוא מציב את כל הדוגמאות האלה, כדוגמאות שבעצם מבטאות את הכלל ההלכתי שנוגע להתייחסות עצמית. שמבחינת ההלכה, התייחסות עצמית מוגדרת היטב, כמובן, היא לא פרדוקסלית, והיא מחייבת פעמיים, זה בעצם אנחנו עושים הזרה, נכון? מה פירוש הזרה? אני מתייחס, נגיד שאני מקיף את עצמי, אז המקיף הוא הסובייקט, והניקף זה האובייקט. האובייקט זה מי שעליו עושים את הפעולה, אוקיי? עכשיו, כאשר מדובר באותו אדם, אני מקיף את עצמי, אז אני עושה הזרה. מה פירוש? כאילו שהאובייקט הוא זר לסובייקט. זה כאילו שני בני אדם שונים. אני מתייחס לזה כשני בני אדם זרים, ומתעלם מהידע שיש לי ככה מאחורי התודעה, שבעצם מדובר באותו אדם עצמו. זה הפעולת ההזרה שעליה דיברנו הרבה במבוא המושגי. זה בעצם מה שאומר אדמונד דאורייתא. ההלכה שיש התייחסות עצמית עושה עזרה. זה בעצם בתרגום לשפה שלנו, זה בעצם הכלל של אדמונד דאורייתא. ולכן ברגע שאנחנו עושים עזרה, מבחינתנו זה שני בני אדם, כל אחד מהם חייב 40 מלכות. אופס, זה אותו בן אדם, אז הוא יחטוף את כל ה-80. בסדר? אין שום בעיה, אנחנו אדישים לזיהוי של הבן אדם, מי הבן אדם שנמצא פה. זה לא מעניין אותנו. עכשיו אני רוצה להעיר, להציב פה שאלה, וזה הנקודה שמטרידה אותי באדמונד דאורייתא שאמרתי גם בהקדמה. בואו נדבר רגע על דוגמאות אחרות שבהן איכשהו האינטואיציה אומרת שלא שייך לדבר על התייחסות עצמית באופן הזה. בואו ניקח לדוגמה בן אדם שילווה לעצמו בריבית. מה אתם אומרים? הרי מלווה ולווה, שניהם עוברים איסור. גם המלווה וגם הלווה. מה יקרה אם יש מלווה לעצמו בריבית?
לא קרה פה כלום.
זאת אומרת, לא קרה כלום.
מה זה ילווה לעצמו? הכסף לא עושה משום מקום.
אני מבין שפה, העניין הזה לא שייך לדיון של אדמונד דאורייתא. כי הלוואה שלי לעצמי, לא הייתה פה הלוואה. כסף לא עבר ממישהו למישהו. כאשר אני מקיף את עצמי, היה פה מישהו שהקיף, והיה פה מישהו שהוא קף. זה במקרה אותו אדם, שלא במקרה.
לא, ויש גם תוצאה, יש גם תוצאה שיש פה בן אדם מוקף.
כן, ויש פה גם פעולה שבן אדם מקיף. מה הדברים קיימים פה? במקרה זה אותו אדם, אבל זה שזה אותו אדם, זה לא משנה את העובדה שהיה פה פעולת הקפה, ויש פה מישהו שניקף. בהלוואה לעצמי לא הייתה פעולת הלוואה. אני לא קיבלתי הלוואה, ואני גם לא נתתי הלוואה. כי הלוואה מכיס שלי לעצמי, זה בכלל לא מוגדר כהלוואה. מה זה אומר? זה אומר שאיסור הלוואה בריבית, או בכלל מושג ההלוואה, האחרות היא מהותית. בלי האחרות, אחרות, כן? הפעולה לא מוגדרת בכלל. זה לא שהאחרות אולי יוצרת איזושהי בעיה, ואני צריך לעשות עזרה, אז אני אפתור את הבעיה. לא שהאחרות יוצרת בעיה. ברגע שאין אחרות, המושג לא קיים. זאת לא הלוואה. לכן אתה חייב שהמלווה והלווה יהיו אחרים. זה לא, במקרה של מקיף וניקף, האחרות, האחרות היא מקרה. יש פה מקרה שיש פה שני בני אדם שונים, זה יכול היה להיות אותו בן אדם, זה לא משנה עקרונית את הסיטואציה. במקרה של הלוואה, האחרות היא חלק מהגדרת הסיטואציה. אם לא תהיה אחרות, אז אין פה הלוואה. במצב כזה אי אפשר לעשות הזרה. הרי מה אני צריך לעשות כדי להגדיר בכל זאת את הדבר הזה? אני צריך להתייחס למלווה וללווה כאילו הם היו שני בני אדם אחרים, ולשכוח מזה שזה אותו אדם בעצם במציאות האמיתית. אבל אי אפשר לשכוח מזה. כי בסוף בסוף העובדה שמציאותית זה אותו אדם, לא מאפשרת לי לעשות עזרה ברובד המשפטי. אמרתי שברובד המציאותי אי אפשר לעשות עזרה. עזרה נעשית תמיד ברובד המשפטי, הנורמטיבי. כאילו אתה בן אדם אחר. אתה לא בן אדם אחר, אתה אותו אדם. פה במקרה הזה, הבעיה נמצאת ברובד המציאותי, לא ברובד המשפטי. אז עזרה היא לא רלוונטית. עזרה זה פיקציה, עזרה זה כאילו יש פה מישהו אחר. ברובד המשפטי אני רואה את זה כאילו יש פה מישהו אחר. אבל אם הבעיה שלי היא ברובד המציאותי, לא ברובד המשפטי, אז זה לא רלוונטי לעשות עזרה. לכן, המלווה בריבית לעצמו, אי אפשר להגיד שהוא עבר שני איסורים. בואו ניקח דוגמה, דוגמה אחרת. אולי עוד משפט. בהלוואה בריבית, אפשר היה להסביר, אני הסברתי את זה ברמה המושגית, ולא ברמה ההלכתית, ולכן אמרתי שמושג העזרה לא רלוונטי, אוקיי? אבל אפשר להסביר את זה גם ברמה ההלכתית. נגיד שהלוואה לעצמי כן מוגדרת ברמה המושגית כהלוואה, נגיד, לצורך הדיון, אוקיי? עדיין, אבל מה זה האיסור של הלוואה בריבית? האיסור של הלוואה בריבית זה לפגוע במישהו ולקחת ממנו כסף יותר ממה שנתתי לו. בוא, אני מנסח את זה כעבירה של אדם לחברו. זה לא לגמרי ברור שזה ככה, אבל לצורך הדיון. יכול להיות שבמצב כזה, שוב פעם, האחרות היא אחרות מהותית. כי כשאני פוגע במישהו אחר, יש לי איסור לפגוע בו. אבל אם אני פוגע בעצמי, אז קודם כל גם לא פגעתי. אבל גם אין איסור לפגוע בעצמי. כמו שלהתאבד זה לא נקרא לרצוח. להתאבד זה לא נקרא לרצוח. למה? כי לרצוח מישהו זה לעשות משהו למישהו אחר. כשאתה עושה משהו לעצמך, האחרות היא מהותית. האחרות היא מהותית לא במובן המושגי. אתה יכול להגיד שמבחינה מושגית זאת גם פעולת רצח. אבל במובן הערכי, הנורמטיבי, האיסור שבזה, הוא חלק מהותי ממנו זה שאני עושה את זה למישהו אחר. כשאני זורק את הכסף שלך לים, ואני זורק את הכסף שלי לים, אי אפשר להגיד שאפשר לעשות פה הזרה ועברתי את אותו איסור. כשזרקתי את הכסף שלך לים, אז הזקתי לך. כשזרקתי את הכסף שלי לים, הזקתי לעצמי, אבל להזיק לעצמי זה לא איסור. זכותי להזיק לעצמי. יש פה אולי איסור בל תשחית, אבל לא איסור מזיק. אוקיי? אז אפשר להסביר שההזרה לא רלוונטית כאן, א', ברובד המושגי, כי פשוט זאת לא הלוואה כשאני מלווה לעצמי. ב' ברובד הנורמטיבי, בגלל שהלוואה בריבית לעצמי היא לא איסור. האיסור שבדבר זוקק שתהיה פה אחרות, לא המציאות של ההלוואה, האיסור שבדבר. אבל כך או כך, שני ההסברים האלה יש להם צד משותף, שהאחרות פה היא מהותית. זה לא מקרה, אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נעשה הזרה, ונתעלם מהעניין שאין פה אחרות. לא, אם אין פה אחרות, אז משהו מהותי חסר בסיטואציה. בוא נסתכל על עוד דוגמה.
זה גם מוגדר בפסוק.
שומע?
אני אומר, זה מוגדר בפסוק. לאחיך, לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך.
כן, אבל אחיך, הבנו כבר זה שאני אח של עצמי. יש לנו את אותם הורים.
הדוגמה הראשונה, כן.
הרב, בדוגמה הקודמת עסקנו של המקיף הניקף, המסייע הוא גם התייחסות עצמית?
מה המסייע?
האם הוא יכול להיות גם התייחסות עצמית?
מה זה גם התייחסות עצמית?
המסייע, המסייע, האוקים כשהגמרא עשתה למסייע.
אבל המסייע מדובר שהמקיף הוא מישהו אחר מהניקף. הניקף עושה מעשה על ידי זה שהוא מסייע.
אני חשבתי שהניקף מסייע למקיף.
כן, אבל המקיף זה מישהו אחר. זה לא שאלה מקיף את עצמו ומסייע לעצמו.
נכון, אבל מסייע להקיף את עצמו.
כן.
זה גם סוג של התייחסות עצמית, לא?
לא, למה?
הוא מסייע...
הרבה מקיף אותי, ואני עוזר לו להקיף אותי. אז אני ניקף, רק אני ניקף אקטיבי, מגיע לי מלכות על זה. אני לא רואה פה התייחסות עצמית. גם כשאני מניח תפילין זה התייחסות עצמית, אני מניח תפילין על עצמי. זה לא נקרא התייחסות עצמית. בסדר, אני עושה משהו עם הגוף שלי, עם עצמי.
כן, אבל כשהוא מסייע, הוא מסייע כאילו, הוא המסייע להקיף, הוא מסייע...
לא, הוא מסייע למישהו אחר שמקיף. מישהו אחר מקיף, ואני מסייע לו. זה לא התייחסות עצמית. זה שהוא מקיף אותי, אז מה? בואו נסתכל, הזכרתי את הדוגמה של עדי צמח, שהוא רצה לבסס את המחויבות המוסרית שלי לדאוג למישהו אחר, על זה שאני דואג לעצמי בעתיד. זוכרים את הדוגמה הזאת? שאני דואג לעצמי בעתיד, אז הוא טוען שכאילו אני, כפי שאני אהיה בעתיד, זה אדם אחר ממה שאני עכשיו בהווה. יש לי זיכרונות אחרים, אני אולי אפילו נראה אחרת, שוקל אחרת, השתניתי, זה אדם אחר. אז למה אני דואג לעצמי שיהיה בעוד 10 שנים? כי אני דואג למישהו אחר, אז תדע גם למישהו אחר באמת, גם למישהו אחר באותו זמן, סימולטנית, כן? זו הטענה שלו. בוא נגיד, למה הוא היה צריך את ההנחה הזאת שאני בעוד 10 שנים זה מישהו אחר? הוא יכול להגיד, מזה שאתה דואג לעצמך, תדע גם למישהו אחר.
לא, כי דאגה לעצמך זה לא אותו דבר של דאגה למישהו אחר, מהותי.
בדיוק אותה דוגמה. האחרות פה היא מהותית. את לדאוג לעצמך ולדאוג למישהו אחר, נכון שגם זה נקרא אולי לדאוג וגם זה נקרא לדאוג, אבל המשמעות הערכית של זה היא שונה לחלוטין. לדאוג לעצמך זה אגואיזם, לדאוג למישהו אחר זה אלטרואיזם. אז אי אפשר להגיד, טוב, אם אתה דואג לעצמך, תדע גם לא, זה גזרה שווה. הוא חייב היה להניח שאני בעוד 10 שנים זה מישהו אחר. ואז אתה יכול לטעון שאם אני דואג לעצמי בעוד 10 שנים, למה שאני לא אדאג למישהו אחר? זה פלפול, אפשר להתווכח איתו כמובן, זה שטויות.
זה מישהו אחר דואג למישהו אחר, הרב.
אה?
אם אני דואג לעצמי בעוד 10 שנים, זה מישהו אחר דואג למישהו אחר.
לא, אני עכשיו דואג למישהו אחר, נכון?
אבל גם כלפי זה שדאגתי לו, גם אני אחר.
ברור. הוא אחר ממני, אני אחר ממנו, מה? זה ברור. אבל אני עכשיו שואל, האם אני צריך לדאוג למישהו שלישי? זאת אומרת, אם אני דואג לעצמי בעוד 10 שנים, למה שאני לא אדאוג למישהו אחר שנמצא לידי עכשיו? הוא אחר והוא אחר. כמו שאני דואג לו, ככה אני צריך לדאוג גם לו. טוב, בואו לא ניכנס לפלפול הזה, אני מביא אותו רק בתור דוגמה לעוד מצב שבו האחרות היא מהותית. אתה לא יכול היית לעשות את הטיעון הזה על בסיס, אם אתה דואג לעצמך, תדע גם לא. זה לא עובד. היית צריך להגיד, אתה דואג לעצמך בעוד 10 שנים, ועצמך בעוד 10 שנים זה מישהו אחר, אז תדע גם למישהו אחר. זה טיעון שאפשר אולי לשמוע אותו. למה? כי מזה שאני דואג לעצמי, אי אפשר להסיק את המסקנה שאני גם צריך לדאוג למישהו אחר. לדאוג לעצמי זה אגואיזם. לדאוג למישהו אחר זה אלטרואיזם, אי אפשר ללמוד אלטרואיזם מאגואיזם. לפעמים בפסיכולוגית אומרים לנו, אם אתה רוצה להשתפר בעזרה לזולת, תחשוב כאילו שאתה בעצם עוזר בכך גם לעצמך. תרחיב את האני שלך ותכלול בו גם את האחרים. זה יכול לעזור לך לפתח אכפתיות לאחרים, אבל זה פסיכולוגיה, זה לא אתיקה. רק שאלה טקטיקה של איך לסייע לי לבצע, זה לא הנמקה למה באמת צריך לעשות את זה. אז בעצם כל הדוגמאות האלה, זה דוגמאות למצבים שבהם האחרות היא אחרות מהותית. אז על זה אדוון דאורייתא כמובן לא מדבר. הוא מדבר על דוגמאות כמו מקיף, כמו מי שבועל את עצמו, וכו' וכו'. מה קורה למשל, נתן אתכם עוד שאלה, מה קורה, יש פטור בשבת בשניים שעשרוע, שניים לוקחים חפץ ומוציאים אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, אז הם פטורים, בסדר, אז עכשיו אני אחזיק את החפץ בשתי הידיים שלי, כן, ונראה את זה כשניים שעשרוע ואני אהיה פטור, עוד פעם, לעשות הזרה לעצמי, ולפתור את זה מדין שניים שעשרוע, כאילו שאני מחזיק ביד ימין ועצמי מחזיק ביד שמאל, שנינו לוקחים את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, שניים שעשרוע, אני פטור. כן, שני כוחות באדם אחד, זה מתחיל להתקרב לעניין הזה, לסוגיה שנגיע אליה בהמשך. אז כמובן זה לא שייך, למה זה לא שייך? כי גם פה האחרות היא אחרות מהותית. במקום שבו הדרך הנורמלית להוציא את החפץ זה באדם אחד, השניים שעשרוע זה פעולה חריגה, אז על זה אתה פטור. אבל אם בן אדם אחד מחזיק בשתי ידיים, זה לא פעולה חריגה, כך מוצאים את החפץ. אז האחרות פה היא מהותית לפטור של שניים שעשרוע, אתה לא יכול להציב את עצמך במקום האחר. למשל, במקום שבו באמת צריך שניים כדי להוציא את החפץ, זה אינו יכול וזה אינו יכול, אין פטור של שניים שעשרוע. זה כך מוצאים את החפץ הזה. אוקיי? אז לכן, שוב פעם, זה דוגמה למצב שבו האחרות היא מהותית. אי אפשר להציב את עצמי במקום מישהו אחר ולטעון שהמסקנות לא משתנות. אוקיי, עכשיו, בואו נסתכל על דוגמה מאדוון דאורייתא. והנה, אוקיי, והנה יש להעיר בזה, מעד האמרינן בסנהדרין דף קי"ב, איבעיא להוא, הודחו מעליהן, כן, אנשי עיר הנידחת שהדיחו את עצמם לעבוד עבודה זרה, לא באו אנשים מבחוץ והדיחו את אנשי העיר, אלא אנשי העיר הדיחו את עצמם. באו, מה הדין במצב כזה? וידיחו, אמר רחמנה, כן, כתוב בפסוק, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם, ולא שהודחו מעליהם, או דילמה, אפילו הודחו מעליהם, עד כאן בסוף הגמרא. הוא מבואר בזה, דהיכא דדיברה תורה, הוא מבואר בזה, דהיכא דדיברה תורה מפעולה שאדם פועל בזולתו, היינו, המדיח את אחרים, היא באה אליה לגמרא, אם הדין ההוא נוהג גם כן, כאשר הייתה ההפעלה מהאדם בעצמו אל עצמו, ונשאר שם בסנהדרין בזה, באיבעיא דלא איפשתא, עיין שם היטב. אז הגמרא שם נשארה בתיקו, היא לא, כן, הבעיה לא נפשטה. לכאורה, אנחנו ראינו שלוש דוגמאות, שכאשר אדם עושה פעולה על עצמו, אנחנו עושים עזרה, מבחינתנו זה כמו שני בני אדם שונים, אז למה הגמרא פה לא אומרת, שאם אנשים ידיחו את עצמם, גם שמה יהיה חיוב של עיר הנידחת, ואם כן קשה, דמדוע לא פשיט האיבעיא, מאח דמכות, בסנהדרין, ואמרין לה דאיכא דחייבה תורה, על הפעולה בזולתו, אז החיוב ההוא נוהג גם כן, כאשר הייתה הפעלה מהאדם בעצמו אל עצמו, וכנ"ל, כן, אז הוא שואל מהדוגמאות שהוא הביא למעלה. וצריך לחלק בין פעולה מעשיית כשוכב ונשכב, ומקיף וניקף, לבין הסתה והדחה, שהוא פעולה מחשבית ועיונית. כן, בין פעולה מעשית לפעולה מחשבתית, פעולה עיונית. להדיח, מעשית מישהו לעבודה זרה, זאת פעולה עיונית, מחשבתית. להקיף את עצמו, לפעול את עצמו, זאת פעולה מעשית. מה ההבדל? זאת אומרת, ויותר שייך לומר, בפעולה מעשית, שהאדם בעצמו פועל וגם נפעל, מי שנאמר אצל האדם, שהוא מסית ומדיח את עצמו, וכמובן בדוק. מה הוא אומר?
ההבחנה הזאת, למה יש את ההבחנה הזאת? אם הוא מסית את עצמו, אם בן אדם בסטנדרט הוא לא היה עושה, והוא מסית את עצמו, הוא משכנע את עצמו, למה שזה לא יהיה כמו שוכב ונשכב? למה שזה לא יהיה כמו מקיף?
אז מה אתה אומר? שאלה טובה, מה אתה אומר?
בדיוק כמו שאמרנו, להסית מישהו זה... אני לא יכול להסית את עצמי.
למה לא?
בגלל שאם אני מסית את עצמי זה מה שאני חושב, להסית למישהו זה לשנות את מחשבתו.
נכון. במילים אחרות, מה שאתה בעצם רוצה לומר, זה בדיוק, שהאחרות, זה מה שאתה אמרת על התשובה, זה אותו מה שליאב אמר קודם. גם פה האחרות היא מהותית. זה בעצם, אני חושב, מה שמתכוונת ונדורה הייתה לומר. האחרות פה היא מהותית. למה? בגלל שכאן, עוד פעם, אפשר להגיד את זה לכאורה בשתי צורות. הצורה הראשונה, מה שקראנו עד עכשיו, זה מתקשר למה שדיברנו בפרדוקס על התשובה, שאדם צריך לשפר את עצמו, לשנות את עצמו, במסגרת עשיית תשובה. מה שאמרתי שם, שהדבר הזה לא מוגדר. למה? כי אם אתה, נגיד, מחזיק בסט ערכים X, עכשיו אתה רוצה לשנות את עצמך, לגרום לעצמך להחזיק בסט ערכים Y. ברגע שאתה כסובייקט משפיע על עצמך כאובייקט, אז אתה כסובייקט כבר חושב שהמערכת Y היא הנכונה, אחרת לא היית משכנע את האובייקט לעבור למערכת Y. אבל אם אתה כבר יודע שזאת המערכת הנכונה, אז אתה כבר משוכנע, אין את מי לשכנע. אז פה בעצם, מה בשפה שאמרתי עכשיו, איך אני מנסח את זה, האחרות פה היא מהותית. בלי שהמשכנע והמשתכנע עם אנשים אחרים, מושג השכנוע לא קיים. הסתה וההדחה, זה בעצם מה שהוא אומר. ולכן, זה בעצם, אתם רואים שפה הוא מודע לניתוח המושגי שעשיתי קודם, וכשאמרתי שיש כל מיני דוגמאות שרואים שכשהאחירות היא מהותית, אז על זה לא מדובר. הנה, פה אדוון דאורייתא אומר את זה, בלי לעשות את זה בניתוח מושגי מקדים, הוא אומר את זה בתור תירוץ על קושייה, כי הוא למדן פולני. אבל בעצם זה, אתם מבינים שיש פה ניתוח מושגי, כשהוא מדבר על האחרות המהותית, אז הוא אומר בעצם במקומות שבהם יש אחרות מהותית, עליהם אני לא מדבר. אני מדבר רק במקום שהאחרות היא מקרית, היא לא מהותית. מעניין רק בהקשר הזה לראות את ההמשך שלו, למרות שהוא לא חשוב כל כך לענייננו. תראו מה הוא אומר פה בהמשך. ועוד יש לומר, תירוץ שני, זה כשהאדם נידח ומפותה מאחר, אין החטא שלו גדול כל כך, כאשר הוא עובד עבודה זרה בזדון עצמו. ועל כן שפירי בא אליי לגמרא, ואולי כשהודחו מעצמם, עבירתם חמורת פי, ואין מתכפרים בסייף, כמו שמתכפרת עיר הנידחת שהודחה מאחר. הוא אומר הפוך על הפוך. הוא אומר, יכול להיות שכשאתם מודחים על ידי מישהו אחר, העונש שלכם הוא בסייף. למה? כי העבירה שלכם לא כל כך חמורה. אם אתם מדיחים את עצמכם, לא יהיה לכם עונש סייף, למה? כי זה יותר מדי חמור בשביל להתכפר במיטת סייף. לא כי זה פחות חמור, כי זה יותר חמור. קצת כמו אין עונשים מן הדין. יש כאלה שמסבירים למה לא עונשים מן הדין, כי אולי העבירה החמורה היא חמורה מדי, והעונש של הקלה לא מספיק לה. אין לו מאנישים את החמורה בעונש של הקלה.
עיר הנידחת זה לא משהו הכי חמור, ששורפים את הכל ואסור ליהנות ממנה ולא תיבנה עוד, זה משהו...
אומר שאם האדם עושה זה מעצמו, זה עוד יותר גרוע, מגיע לעונש יותר חמור ויטפלו בו כבר בעולם הבא. בסדר? זו אפשרות אחרת. מה ההבדל בין האפשרות הזאת לאפשרות הקודמת? מבחינת עזבו עכשיו את דיני עיר הנידחת, מבחינת הניתוח המושגי שעשינו. זאת אחרות מהותית ברובד הנורמטיבי, לא ברובד המושגי המעשי. נכון? מה שאמרתי קודם, זה שהסתה של אדם את עצמו בכלל לא מוגדרת כהסתה, אין דבר כזה. הפעולה הזאת זוקקת שתהיה פה אחרות. אם אין אחרות, הפעולה לא מוגדרת. פה ההנחה שלו, יכול להיות שהפעולה כן מוגדרת, אבל האיסור זוקק החירות, כי אחרת הוא פחות חמור, או יותר חמור, סליחה. אז אם זה אותו אדם עצמו, אז זה יותר חמור. אז פה החירות היא מהותית, אבל היא מהותית לרובד הנורמטיבי, לא לרובד העובדתי. בדיוק כמו שתי האפשרויות שדיברתי עליהן קודם, לגבי הלוואה בריבית. זוכרים, הלוואה בריבית אמרתי, או שההלוואה שלי לעצמי היא בכלל לא הלוואה, פשוט ברובד העובדתי צריך החירות, החירות נזקקת מהותית כדי להגדיר את המושגים, כדי שהעובדה תהיה, כדי שתהיה פה הלוואה ברמה העובדתית. שירות שנייה אמרתי, שהאיסור להלוות בריבית לשני, צריך שזה יהיה למישהו אחר, כי להלוות לעצמך בריבית זה לא אסור, גם אם תגדירו את זה כהלוואה, זה לא אסור, אתה לא פגעת במישהו אחר. זאת החירות שנזקקת בשביל להגדיר את האיסור, לא כדי להגדיר את המושג. זה בעצם שני הכיוונים שמדבר עליהם, מדבר עליהם עד ונדורה הייתה כאן. בכל מקרה, אבל אם איננו, מה?
מה קורה בלשון הרע, אם בן אדם קורא לעצמו ואומר לשון הרע, בלי שהוא מספר את זה למישהו אחר?
למה? תשאל שאלה טובה יותר, מספר לשון הרע לעצמו זה לא, אין לזה שום משמעות, כי הוא ידע את זה גם קודם.
לא, לא על עצמו, הוא מספר לשון הרע על מישהו אחר, אבל בלי להגיד את זה למישהו, אלא סתם אומר את זה בכל רם.
אז אמרתי, אם הוא אומר את זה לעצמו, הוא ידע את זה גם קודם. אז מה זה רלוונטי? הרי הסיפור לשון הרע זה כי אתה מביא לידיעתו של מישהו עובדות שפוגעות במישהו אחר. אבל פה זה כבר היה בידיעתי, הרי אמרתי את זה בכל רם, כי ידעתי את זה גם קודם. השאלה שעולה כאן היא מפורסם בשם החפץ חיים, שסיפור שמסתובב בעל פה, ושמעתי כמה אנשים שנשבעים שזה לא יכול להיות נכון, לא יודע אם אני נשבע, אבל אני גם חושב שזה לא יכול להיות נכון, הוא נסע פעם ברכבת, ומישהו התיישב לידו, החפץ חיים, מישהו התיישב לידו, והוא סיפר לו שבחים נפלאים על החפץ, הוא ליד עשה החפץ חיים. הוא אומר לו, תשמע, יש רבי ישראל מאיר מרדין, הכהן מרדין, דמות מופת, סיפר לו סיפורים, איזה מידות נפלאות יש לו. אז החפץ חיים מרגיע אותו, הוא אומר, עזוב, הוא לא כל כך, יש לו מגרעות כאלה ומגרעות אחרות, וזה לא בדיוק כמו שאתה חושב. ואז אני לא זוכר כבר מה, איך בדיוק הולך הסיפור, קרה לו משהו והוא תלה את זה בזה שהוא סיפר לשון הרע על עצמו. אסור לבן אדם לספר לשון הרע על עצמו. אוקיי? עכשיו פה, זו דוגמה יותר טובה ממה שאתה הצעת קודם, כי פה אני סיפרתי את הלשון הרע על עצמי למישהו אחר. הבאתי את זה לידיעתו של מישהו שלא ידע את זה. אוקיי? אז זה באמת לשון הרע. אבל יש פה עדיין איזשהו סוג של התייחסות עצמית, כי סוף סוף אני מספר את המגרעות של עצמי. התוכן של הסיפור הוא אני עצמי. אני מתייחס לעצמי. כאן, אני חושב, זה דוגמה נורא, זה דוגמה מאוד מעניינת, כי פה אני חושב, האחרות נדרשת ברובד הנורמטיבי, לא ברובד העובדתי. נכון? לספר למישהו אחר מגרעות שלי עצמי, זה לשון הרע לכל דבר.
לא, 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 זה לא לשון הרע.
למה?
לשון הרע זה לפגוע במישהו.
אני פוגע בי. אתה מדבר על הנורמטיבי, זה בדיוק הנקודה. מבחינת להגיד שהיה פה סיפור של עובדות רעות על מישהו אחד למישהו אחר. זה נכון, גם אם סיפרתי אותן, גם העובדות שהן עובדות עליי. מה שאתה רק אומר זה שהאיסור לא מוגדר בלי האחרות. זאת אומרת, כי אני לא פגעתי במישהו אחר, פגעתי בעצמי, לפגוע בעצמי, זה לא בעיה. זה בדיוק דוגמה שבה האחרות היא מהותית, אבל היא מהותית ברובד הנורמטיבי, לא ברובד העובדתי.
נכון, נכון.
אוקיי?
אבל הרב...
לכן יש ויכוח פה, כי כיוון שברמה העובדתית זה כן מוגדר, אז אולי יש מקום להגיד שדבר כזה יהיה איסור לשון הרע. אני נותן לחשוב שלא, בגלל שסוף סוף נורמטיבית, זה שאני פוגע בעצמי לא סביר להגיד שזה איסור. אבל ברמה נורמטיבית אני לא מקבל את זה. אבל אפשר להבין למה יש פה מחלוקת. כי פה ברמה הנורמטיבית זה דרושה אחרות, אבל ברמה העובדתית לא.
אבל הרב, כשאני פוגע בעצמי, הזכות שלי לפגוע בעצמי, אבל כאשר האחר הוא לא יודע שזה עצמי. כמו בסיפור על החפץ חיים.
הבנתי.
בסיפור הזה, החפץ חיים, הוא אומר לשון הרע על עצמו, אבל הבן אדם הזה לא יודע שזה החפץ חיים.
אז מה, ואם הוא היה יודע, אז מה?
אם הוא יודע, אז זכות... אם הוא יודע, זכותי לפגוע בעצמי.
יש מקום לא...
עכשיו השומע לא יודע שאני פוגע בעצמי. לא, חושב לא, שאני לא. פוגע באחר.
זה לא משנה שהוא לא יודע, אבל אני המספר לשון הרע, הוא לא קיבל את הלשון הרע, אבל אני דיברתי. אם הוא לא קיבל את הלשון הרע, הוא לא עבר איסור. אבל אני אמרתי לשון הרע, אז אני עברתי איסור. אוקיי? אז זה שהוא יודע או לא יודע, זה לא רלוונטי, אני סיפרתי לשון הרע. יש מקום לדון מה קורה כשהוא יודע שזה סיפור על עצמי, אז גם מי שיגיד שכשהוא לא יודע יש איסור, אולי כשהוא יודע, לא יודע, יש מקום אולי לומר שלא יהיה איסור, מצב כזה.
למה שיהיה איסור, אבל אדם אומר על עצמו מה שהוא רוצה, והשני שומע, הוא מדבר עם השני ואומר על עצמו דברים רעים.
אני גם חושב שאין איסור, אבל יש כאלה שטוענים שיש. השאלה אם אלה שטוענים שיש, יסכימו שאם זה ששומע יודע שמדובר עליי עצמי, אולי גם הם יודעו שאין איסור. אני עצמי חושב שאין איסור גם אם הם לא יודעים. בסדר? אז זה ההבדל בין החירות ברובד הנורמטיבי וברובד העובדתי. לענייננו, בעצם המסקנה שיוצאת עד כאן, זה שאטוון דאורייתא, כל הדיון שלו בסוגיה, הוא רק במקום שהחירות היא לא החירות מהותית. נכון? אבל עכשיו אני כבר לא מבין את השאלה שלו. וראינו שגם הוא עצמו מודע לזה, שכשהחירות היא כמו במסית את עצמו, כשהחירות היא החירות מהותית, אז על זה אין דיון. זאת אומרת, הדיון פה היא שהחירות היא לא מהותית, נכון? עכשיו תסבירו לי, אז על מה הוא מדבר? נגיד שבמקיף ובניקף, זה מקרה שהחירות היא לא מהותית, או מי ששוכב ונשכב, אז החירות היא לא מהותית. אז יש איסור על מקיף ואיסור על ניקף, נכון? וזה לא משנה אם זה אחר או לא אחר ברמה המהותית. אז מה הצעד? שאם זה אותו אדם אז הוא לא ילקה 80, ברור שהוא לא ילקה 80. הוא עבר איסור של מקיף, ומקיף של, ואיסור של ניקף. אם בן אדם עושה גם איסור שבת וגם איסור יום טוב, הוא לא יעבור שני איסורים, כי הוא עשה שני איסורים, למה? הוא עשה שני איסורים שונים, מה הצד לומר שהוא לא ילקה פעמיים?
לא, לא הבנתי. עכשיו שיש לך את התשובה, אתה אומר שאין שאלה?
כן. לא, אין לי תשובה. להפך. אמר, זאת לא תשובה. אני צמצמתי את השאלה. אמרתי, השאלה שלו לא יכולה לעסוק במקרים שבהם האחרות נדרשת באופן מהותי. אלא מה? במה הוא עוסק? במקרים שבהם האחרות היא מקרית. לא בשני בני אדם, לפעמים זה שניים שונים, לפעמים זה אותו אדם עצמו, אבל המקרה מוגדר היטב, האיסור מוגדר היטב, הכל מוגדר כמו שצריך, נכון? שם עוסק הדיון של אטוון דאורייתא. לא, אבל לא הבנתי, אבל אם שם עוסק הדיון, שם אין מקום לדיון. כי אם יש איסור מקיף ואיסור ניקף, ואין בעיה לא בהגדרת ההקפה, ולא באיסור הקפה, אין בעיה בזה שאין פה אחרות. נו, אז אני עשיתי איסור מקיף ואיסור ניקף. עשיתי שני איסורים. למה שאני לא אלקה פעמיים? אם בררתי וצדתי בשבת, אני לא חייב פעמיים, שתי חטאות. למה שאני לא אלקה פעמיים? לא הבנתי, מה הדיון? אם האחרות היא מהותית, אז על זה אין דיון בכלל. שם הייתי יכול להבין את הצד שתלקי רק פעם אחת. או בעצם שם לא נכון שבכלל עברת איסור. כן, אין כלום, כשאין אחרות אז אין כלום. אז לכן ברור שאטוון דאורייתא לא מדבר על מקרים כאלה, אלא על מקרים שבהם האחרות היא מקרית. אבל במקומות שהאחרות היא מקרית, אז באמת מה הבעיה? תעשה הזרה, וכמו שני, עברת איסור מקיף ואיסור, אפילו לא צריך לעשות הזרה למעשה. אתה עברת על איסור מקיף ואיסור ניקף, זה שני איסורים שונים. וכן שכך, עברת שני איסורים.
אז זה מה שאומר, זה כל הדיון שלו.
הבנתי.
לא הבנתי מה הוא מובן בדברם. הוא אומר שיש, שצריך לעשות עזרה, ואחר כך הוא מייסג את זה, ואומר שצריך אחרות מקחית ולא מהותית, וכו' וכו'. כל הדיון שלו, זה מה שהסברת לנו. אז אחרי שהסברת לנו את זה, אני אומר
שזה... מה החידוש? החידוש הוא שבני אדם עושים שני איסורים, אז הם חייבים שתי פעמיים מלכות.
לא, כשהם עושים איסור אחד על עצמם.
לא, זה לא איסור אחד, זה שני איסורים. יש איסור מקיף, יש איסור ניקח.
זה באותו מעשה.
אז מה? יש עושה מעשה אחד וחייב עליו שמונה חטאות. במעשה אחד. הוא חורש בשור וחמור יחדיו ביום טוב בשמיטה. יום טוב שחל בשבת בשמיטה.
הרב.
אז תשאל את זה על הגמרא על עצמה, תשאל את זה על מכות דווקא. למה על הדמון דורייתא? תשאל את זה על הגמרא עצמה, על הגמרא מחדשת את זה, שאתה מקיף והניקף לא...
לא, הגמרא מחדשת שיש איסור על מקיף ואיסור על ניקף. אחרת לא הייתי יודע שיש איסור גם על מקיף לחוד וגם על ניקף לחוד. את זה צריך לחדש. אבל אדמן דורייתא לא מחדש את מה שהגמרא מחדשת. הוא אומר אחרי שהגמרא חידשה את זה, שיש איסור על מקיף ועל ניקף, מה קורה כשהמקיף והניקף זה אותו אדם? מה זאת אומרת, מה קורה? אם יש איסור על מקיף ואיסור על ניקף, אם זה אותו אדם, אז אותו אדם עשה שני איסורים, הוא לוקח פעמיים.
זה רבה בעצמו, זה לא אדמן דורייתא שחידש את זה. זה רובה בגמרא שאומר שמה שהמקיף והניקף על עצמו הוא לוקח. זה תירוץ של
רבה. לא, הוא לא בא לחדש את זה. הוא בא להגיד איך יכול להיות ציור שניקף לוקח. זאת אומרת, כי הרי הניקף לא עושה מעשה. מה כשהוא מקיף את עצמו? בסדר, אבל הוא לא בא לחדש את זה ששייך 80 מלכות באותו אדם. ברור שזה שייך, הוא עשה שני איסורים, הוא לוקח פעמיים. אם זה היה נעשה במעשה, רבה לא היה פותח את הפה. אבל לפי אדמן דורייתא זה לא רלוונטי, גם אם זה במעשה, היה צריך פה לחדש שיש פה 80 ולא 40. למה? הוא עשה שני איסורים, למה שלא ילקה 80? אז ממה נפשך? אם הוא מדבר על מצב שהחירות היא החירות מהותית, אז שם באמת אין בכלל דיון, הוא ודאי לא ילקה אפילו פעם אחת, לא שלא ילקה פעמיים. אז אין מה לדבר בכלל. לכן ברור שאדמן דאורייתא מדבר על מצבים שבהם החירות היא מקרית. אבל מצבים שבהם החירות היא מקרית, מה יש לדון? ברור שלא ילקה פעמיים. אז אין מה לדון,
אין מה לדון, אבל הוא מלמד אותנו את הדברים.
אה, לא הבנתי.
אין מה לדון, אבל הוא מלמד אותנו את הדברים, בלעדיו לא...
מלמד אותנו שמה? כל סימן כזה מוקדש לחידוש. מה החידוש? שמי שגם צד וגם פרר חייב שתי חטאות. לא... הוא עושה שני איסורים. אז הוא לוקח פעמיים, בסדר גמור, תודה רבה. כל גמרא מלאה בזה שמי שעשה שני איסורים לוקח פעמיים.
אולי הוא מתלבט אם כאן האחרות היא מהותית או לא.
לא הבנתי.
אולי הוא מתלבט... אם במקרה הזה האחרות היא מהותית או לא.
לא יכול להיות שזה הפשט בדבריו, אני אגיד לך למה. כי אם זאת הייתה ההתלבטות, אז מה מקום לדמות את הסוגיות זו לזו ולהקשות מאחת על השנייה? אולי במקיף וניקף האחרות היא מהותית או לא מהותית, ובסנהדרין, במסית ומדיח, האחרות היא כן מהותית. הוא תופל, לכן הקדמתי ואמרתי שהוא לא דן בגדרי מקיף וניקף. הוא מדבר על נושא רוחב מטה-הלכתי, כללי, מה הדין בהתייחסות עצמית, ומבחינתו כל הסוגיות הן דוגמאות לאותו כלל, ואני שואל במה עוסק הכלל.
אוקיי, אז בקיצור אתה שואל פשיטה?
כן, לא, מה זה פשיטה? ברור שלא על זה הוא מדבר, אבל אז על מה כן? אוקיי, בואו אנחנו נעצור כאן, בשיעור הבא אני אמשיך. אם רוצים לשאול או להעיר.
יש מחר
את הרעננה?
שומע?
יש מחר את השיעור של רעננה?
לא שלי בכל אופן. יש שם הרי שבוע שבוע, אני לא יודע אם השיעור השני מתקיים, אבל שלי לא.
תודה.
אוקיי. בקיצור, בסוף נשארנו עם שאלה אחת על אדמן דאורייתא, פשיטה שמה שהוא אומר זה פשיטה, זהו.
כן, שתי עבירות, לא לוקים עליהם פעמיים, ברור. או במילים אחרות אני שואל, למה הוא חושב שזאת שאלה של התייחסות עצמית בכלל? לא חושב התייחסות עצמית, בן אדם עשה שתי עבירות, הוא לוקה פעמיים. באדמן דאורייתא ברור שהוא מבין שיש פה איזשהו עיקרון של התייחסות עצמית, ויכול להיות שהתייחסות עצמית תחייב רק מלכות פעם אחת ולא פעמיים. אבל אם זה שתי עבירות, אז זה לא התייחסות עצמית, אבל אם זה שתי עבירות, תלקה פעמיים.
אבל זה בעצם השאלה שלך. זה מקיף וניקף, זה עבירה אחת.
לא, זה שתי עבירות, הוא יודע שגם המקיף וגם הניקף לוקים.
זה עבירה אחת של שתי אנשים. ובמקרה הזה זה איש אחד. אז
כאן יש... זאת עבירה אחת של שני אנשים, זה שניים שעשו עבירה.
לא, זה שתיים שעשו עבירה.
עבירה מוגדרת על שני אנשים. אחד מבריח
ואחד מוציא.
עבירה מוגדרת על שני אנשים? או שאסור להיות ניקף, או שאסור לעשות פעולת הקפה. או שניהם.
שניהם, כן.
אוקיי, שניהם, אז זה שני עבירות. לעשות פעולת הקפה ולהיות ניקף. אוקיי, פעם הבאה נדבר על זה.
תודה.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.